אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au.
שלום ניצה, שלום למאזינות ולמאזינים. אנחנו בעיצומה של עונת החגים אחרי ראש השנה ויום הכיפורים, וממש לפני סוכות. בימים האלה נדמה שהמדינה מתנהלת בהילוך נמוך יחסית, ימים של חופשות, טיולים, פה ושם גם נסיעות לחול, כמובן בהיקף קטן בהרבה ממה שהיינו מורגלים בו בטרם ימי הקורונה. ובכל זאת עוסקים לא רק במסורת ובחופשות, אלא גם בנושאים שאינם יורדים מסדר היום גם עכשיו. נתחיל בפוליטיקה. השבוע תציין ממשלתו של נפתלי בנט 100 ימים ראשונים לכהונתה. וזו היא כמובן הזדמנות לפרשנים ולפוליטיקאים לבחון את הממשלה הראשונה מזה 12 שנים, שבראשה לא עומד בנימין נתניהו. תוצאת הבחינה הזאת תלויה כמובן בזהותו של הבוחן. הנה למשל כמה משפטים מתוך הערכתו של יוסי ורטר, הפרשן הפוליטי הבכיר של הארץ. 90 הימים הראשונים של בנט היו נטולי שגיאות, כמעט, כתב ורטר. בנסיבות הקואליציוניות והפוליטיות שבהן הוא מתפקד, מגיע לו ציון גבוה. ורטר, כמו פרשנים אחרים, ציין לחיוב את השיחה הממושכת והידידותית שקיים בנט עם נשיא מצרים, הסיסי, פגישה שנערכה בשארם א-שייח, כמו גם המפגש המוצלח שלו עם נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן. ומנגד, בישראל היום, היה מי שסיכם את צעדיו הראשונים של בנט 100 ימים של יחסי ציבור. ונזכיר רק שישראל היום הוקם בזמנו על ידי המיליארדר האמריקאי המנוח שלדון אדלסון כדי לסייע לנתניהו להיבחר. האמת היא שקשה עדיין להעניק ציונים לראש הממשלה שעושה רק את צעדיו הראשונים. נכון, הוא הצליח להעביר את התקציב בקריאה ראשונה וגם לקיים שיחות חשובות עם מנהיגים בכירים בעולם. ונכון שהקואליציה המורכבת שלו, ימין ושמאל בכפיפה אחת, עברה 3 חודשים ללא משברים. אבל אנחנו צריך לזכור רק בראשית הדרך. ובהמשך צפויים מן הסתם מכשולים לא פשוטים. בינתיים נראה כי כל הצדדים עושים מאמצים להתקדם יחד, ומכירים את המגבלות וגם את הרגישויות. שר הביטחון בני גנץ נפגש אמנם ברמלה עם מנהיג הרשות הפלסטינית אבו מאזן, אבל איש אינו מעריך שמגעים כאלה יביאו לפתיחת מסע ומתן של ממש בין ישראל לרשות הפלסטינית על הסדרים מדיניים עתידיים. השורה התחתונה בינתיים, נתניהו קיווה, כך אומרים, שהסדקים בקואליציית בנט יצוצו כבר בחודשים הראשונים לקיומה, אבל הוא התבדה. ונתניהו עצמו שוב חוזר בימים האלה לבית המשפט המחוזי בירושלים, שם נמשך משפטו. משפט שימשך עוד חודשים רבים, ויש אומרים, אולי אפילו שנים. עניין אחר שממשיך להעסיק אותנו, כמובן הוא הקורונה. אמנם בוושינגטון הוחלט בסוף השבוע שלא להעניק את זריקות הדחף, הבוסטר, לכלל הציבור האמריקאי, אלא רק לבני 65 ומעלה. משרד הבריאות הישראלי מנגד ממשיך במאמציו לחסן חיסון שלישי, כל ישראלי מגיל 12 ומעלה. בראשית אוקטובר, כך הוחלט במשרד הבריאות, יוכל כל ישראלי שיבקש להיכנס למקומות ואירועים שונים באמצעות התו הירוק, לעשות זאת רק אם קיבל גם את החיסון השלישי, או עם הצגת בדיקה שתוכיח שאינו נגוע בנגיף. ובינתיים שיעור ההדבקה שוב עולה בישראל, ועדיין תלמידים רבים מאוד נשלחים הביתה לבידוד, לאחר שמישהו בכיתה זוהה כחולה קורונה. וזה כמובן מקשה מאוד על משפחות רבות בישראל. נראה כיצד תצליח ישראל להתמודד עם המגפה בימי חופשת הסוכות והבילויים באתרי נופש המוניים. ועוד עניין אחר, בריחת ששת האסירים הפלסטינים מכלא גלבוע לפני כשבועיים. 4 מהם כידוע נלכדו בשטח ישראל לא הרחק מן הכלא, ימים ספורים לאחר הבריחה. מתברר שהייתה להם תוכנית מפורטת כיצד לצאת מן הכלא, אבל הם לא הכינו תוכנית של ממש לרגע שבו יצאו מחוץ לכלא. משום כך לא הרחיקו לכת מהמקום שבו ישבו וריצו את עונשם, ונלכדו על ידי המשטרה ויחידת גששים מיוחדת של צהל. אבל נותרו עדיין שני נמלטים שטרם נלכדו, וגם בשעות האלה ממש עוסקים כל גורמי הביטחון בניסיון לעלות על עקבותיהם. לפחות לגבי אחד מהם מעריכים כי הוא כבר הצליח להגיע לאזור ג'נין בצפון הגדה המערבית, באזור השייך לרשות הפלסטינית. בינתיים הוחלט להקים ועדת בדיקה ממשלתית שתחקור את שורת הכשלים שאפשרו את בריחת ששת האסירים. בימים האחרונים פורסמו כמה וכמה כתבות וידיעות על כשלים רבים בשירות בתי הסוהר, שחלקם נוגעים גם לבריחת האסירים. הרושם הוא שיש צורך לא רק לברר כיצד הצליחו המחבלים הפלסטינים לחמוק מן הכלא, אלא גם להביא לשינוי משמעותי בדרך הארגונית בה מתנהל שירות בתי הסוהר. אם אכן יעבור הארגון את הטלטלה הנדרשת, אולי בשורה התחתונה הבריחה מן הכלא, מכלא גלבוע, לא גרמה נזק, אלא תרמה לשיפור המצב. נראה כיצד התפתחו הדברים. עד כאן, חג סוכות שמח לכל המאזינות והמאזינים, וגם לך ניצה, כאן רפי מן המשדר מירושלים לרדיו SBS בעברית.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להזין לפודקאסטים.